רציתי קצת לדבר על העניין של חוכמה יוונית, זה חיובי ושלילי, או באופן קצת יותר עמוק, היחס בין עם ישראל לבין יוון, בזווית השונה של המאבק שיש לנו בין יוון לעם ישראל, שבא לידי ביטוי בפן הכי חריף שלו בחג חנוכה. מצד אחד אנחנו רואים יחס חיובי לתרבות היוונית, כמו שאומרת כבר הגמרא בירושלמי פאה, שהסיבה שניתן לאדם ללמד את ביתו חוכמה יוונית זה בגלל שזה תכשיט לה, עכשיו כתכשיט, לכן אדם יכול ללמד את ביתו חוכמה יוונית, כך אומרת הגמרא בירושלמי. למה דווקא ביתו? עוד רגע נראה שקשור להגדרות אחרות. בנוסף לכך אומר לנו במסכת מנחות רבי ישמעאל, על הפסוק ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, אמר רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. זה עובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמה יוונית. זאת אומרת שאנחנו רואים שהלימוד עצמו של החוכמה היוונית הוא לא לימוד שלילי. רבי ישמעאל מחפש זמן ללמוד את הלימוד הזה, אלא יש לו בעיה טכנית שהוא צריך ללמוד ללמוד תורה, אבל מבחינת המהות של הדבר היה ראוי ללמוד חוכמה היוונית. לא רק לגבי הלימוד של החוכמה, אלא גם לגבי לכתוב את הספרים, האם מותר לכתוב את ספרי הקודש ביוונית. יש פה מחלוקת במשנה בין חכמים לבין רבן גמליאל, שרבן גמליאל סובר, חושב, אמר רבן גמליאל, אומר הספרים לא יתירו שיכתבו אלא יוונית. זאת אומרת מותר לכתוב את ספרי הקודש ביוונית, ונראה בהמשך מה הסיבה לכך. להלכה נפסק כמו רבן גמליאל, זאת להלכה נפסק כמו רבן גמליאל, שספרי הקודש לא נכתבים בכל לשון, אלא אך ורק בלשון יוונית. כך נפסק להלכה. מצד שני, אנחנו רואים שבפולמוס של טיטוס גזרו שאדם לא ילמד את בנו יוונית. גם פה רואים שזו גזרה יותר מאוחרת, אבל רואים התנגדות מאוד חדה לעצם לימוד החוכמה היוונית. ומספרת לנו הגמרא הסיפור, תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה אורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית, לעז להם בחוכמת יוונית, אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידיכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה, העלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה, נעת ציפורניו, ננזדעזעה ארץ ישראל, 400 פרסה, אותה שאמרו, ארו אדם שיגדל חזירים, והוא אדם שילמד לבנו חוכמה יוונית. דבר באמת תמוע. באמת, יש עצה רעה של אותו זקן, שהוא מייעץ להורקינוס שנמצא בחוץ, שבמקום לעלות את הקורבנות שתהיה הקרבה בבית המקדש, שלא יקריב. אז הוא אומר את זה בלשון יוונית, אבל מה זה חשוב? זאת אומרת, הגמרא מביאה את זה בהקשר של מה? שלא ילמד אדם חוכמה יוונית. הנושא פה של הלשון יווני שאותו זקן בא ואומר את דבריו, לכאורה זה דבר מאוד מאוד שולי, זה ממש לא מרכזי מבחינת ההבנה שלנו של המעשה. היה יכול אותו זקן לבוא ולהגיד שמו, אז הוא, אל תבוא להם קורבנות, כיוון שכן הם יחלשו ונגמר העסק. מה העניין פה של החוכמה היוונית ביחס לאותו חורבן? לא צריך ברור. דבר נוסף, אומר הילקוט בתרומה, נחושת זו יוון שהייתה פחותה מכולם. זאת אומרת, יוון היא הפחותה מכל המלכויות. אז מצד אחד אנחנו באים ואומרים שיוון היא דווקא, יש בה צד מאוד חיובי. אדם יכול ללמד לבנו חוכמה יוונית כי זה תכשיט. מצד שני רואים שגם לכאורה, גם מאותה גזרה שגזרו על שלא ילמד אדם חוכמה יוונית, משמע שבמקור כן למדו חוכמה יוונית. משמע שחוכמה יוונית זה משהו חיובי. אז איך הדברים מסתדרים? מצד אחד זה דבר מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד ראוי ללמוד חוכמה יוונית, דבר טוב מבחינת האיכות שלו. ומצד שני רואים שדווקא מלכות יוון היא מלכות שאינה נמצאת מדרגה גבוהה. מלכות יחסית ברמה נמוכה. גם על יוון עצמה, לא רק מצד החוכמה שלה, רואים זוויות שונות של התבוננות, האם האומה הזאת היא שלילית, פחות שלילית. מצד אחד, אומר המדרש, אולי בשלושה אופנים, דגשים שונים, אבל את אותה אמירה, נראה, בהרת זו יוון, שהייתה מבהרת בגזרותיה על ישראל, ואומרת להן, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מה זאת אומרת? בהרת זה אישו פצע חיצוני, אישו פריחה כזאת על האור חיצונית, שהיא הייתה מבהרת, היא הייתה מבקשת להדגיש את אותה נקודה שאתם, עם ישראל, כתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה זה דווקא על קרן השור? יש פה הרבה מאוד הסברים בפרשנים, מה זה בדיוק קרן השור, או מצד העניין של חטא העגל שבדבר, או מצד שהדבר הזה מאוד מאוד בולט, כמו שרואים את זה בביקורים. יש הרבה מאוד הסברים מה זה אותו עניין של קרן השור. אבל פעם אחת כתוב שהייתה מבהרת מלשון בהרת על גופו של האדם, מדגישה את העניין הזה, מבלטת את העניין הזה, שכתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אותו דבר מופיע בעוד כמה וריאציות. זו יוון, מה זאת אומרת, שם הנער השלישי חידקל, זו יוון שהיא חדה וקלה בגזרותיה על ישראל, ואומר להם, כתבו על קרן השור, שאין לישראל חלק באלוקי ישראל. זה קצת של נוסח, אבל פעם נוספת יש פה איזושהי הדגשה, תכתבו באופן חד, באופן ברור, מה זה חידקל מלשון חדות, נכון? חד. שיהיו דברים מחודדים, באופן חד משמעי, אין לכם חלק באלוקי ישראל. לא באלוקי, באלוקי ישראל. והדבר הזה חוזר גם בפעם השלישית. וחושך, זה גלות יוון, שהחשיך עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ואת העניין הזה של כתיבה על קרן השור שאין לישראל חלק באלוקי ישראל, ההדגשה הזאת היא מופיעה בשלושה אופנים. פעם אחת באופן כזה של בהרת, פעם שנייה באופן של חידקל, של חדות, פעם שלישית באופן של תוצאת הדבר בעצם, של חושך. הכוונה היא שהחשיכה את עיניהם של ישראל מכוח מה? מכוח העובדה שיש גזרות, שיש גזרות כאלה שאי אפשר לעבוד את השם בהן באופן טוב, באופן נכון. זאת אומרת שיש דגש גדול מאוד של יוון בעקירת שם השם מהעולם. זה צד אחד. ומצד שני, באופן די מפתיע, רואים מדרשים שמוצאים דגש אחר לחלוטין באומה היוונית. בעוד רגע נראה. אומר המדרש, ואת הארנבת, זו יוון כי מעלת גרה היא שמקלסת לקדוש ברוך הוא. דווקא יוון רואים שיש בה מעלה שהיא מקלסת לריבונו של עולם. אלכסנדרוס מוקדון, כי אבא חמי לרבי שמעון הצדיק, אומר ברוך השם אלוקי של שמעון הצדיק. זאת אומרת, מי זו אותה אומה שמקלסת לריבונו של עולם? זה אלכסנדר מוקדון, שמברך את ריבונו של עולם כאשר הוא פוגש את שמעון הצדיק. ברוך השם אלוקי שמעון הצדיק. מדרש נוסף, בהמשך אותו מדרש, ואת הארנבת זו יוון כי מעלת גרה היא שמגדל את הצדיקים. לא רק שמקלסת לריבונו של עולם, אלא יש פה מדרגה נוספת שמגדל את, את הצדיקים. מה זאת אומרת מגדל את הצדיקים? אומר המדרש, אלכסנדרוס קד הווה חמי לשמעון הצדיק הווה קאים על רגלי אמרין לי מניין מן קדם יהודה יד קאים. כאשר אלכסנדר מוקדון היה רואה את שמעון הצדיק, הוא היה נעמד, היה עומד על רגליו. שאלו אותו, מה, לפני הבנם הזה אתה קם? אמר להם, בשעה שאני יוצא למלחמה, דמותו אני רואה ונוצח. כאשר אני יוצא למלחמה, אני רואה את דמותו של שמעון הצדיק, ומכוח זה הייתי נוצח במלחמותיי. זאת אומרת, רואים גם לגבי החוכמה, שמצד אחד גוזרים לא ללמוד את החוכמה היוונית, ומצד שני יש איזושהי מעלה שצריך להבין אותה באותה חוכמה. וגם לגבי האומה היוונית עצמה, רואים מצד אחד שאנחנו באים ואומרים שהכשיכה את עיניהם של ישראל, חידק שיהיו גזרותיה חדות על עם ישראל, וכן מה שאנחנו אומרים בהרת, שהייתה מבהרת בגזרותיה על ישראל, ובכל אותם זוויות הדגש הוא כתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. ומצד שני, דווקא נמשל את המלכות הזאת לארנבת, מעלת גרה, שאו מקלסת לריבונו של עולם, או מגדלת את הצדיקים. הדבר הזה צריך ברור. צריך ברור. האמת היא, הכוזרי מופיע בשלדים שונים, כאשר הוא מתעמת עם הפילוסופיה, הוא לא רק דן ברמה העניינית של הטענות בזווית של טענה מול טענה, אלא גם דן על השורש, על המקור שממנו נובעת הטענה של אותה תרבות יוונית. זה מופיע גם במאמר ראשון וגם במאמר שני. אומר, לאחר שבהתחלה מביא הכוזרי את אנשי הודו שיש להם מסורות אחרות, מסורות אחרות, אומר לו החבר, טוב, מהודו אל תביא ראייה, הם אנשים שהרמה שלהם היא לא רמה גבוהה. ואז טוען הכוזרי, טוב, יש פה אנשים שיש להם רמה מאוד מאוד גבוהה, שמולם יהיה לך קשה להתמודד, ומי הם? הפילוסופים. אומר לו החבר כך, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דעת בירושה, שהרי הם יוונים, ויוון הוא בני יפת, יושבי הצפון, ואילו החוכמה באה מירושה מהאדם הראשון. זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין אלוקי עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע להם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עדקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלוה מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם אחד. אומר, דרך אגב מוסיף עוד נקודה הכוזרי במאמר שני, מבחינה כרונולוגית, איך עברה החוכמה ליוון. אז אמרנו שזה עבר דרך מה? דרך שכבשו מהפרסים, שכבשו מהכסדים. במאמר שני אומר כושר החוכמות וכלליהם בפסקת אתוו הוא עתקו מאיתנו אל הכסדים בראשונה, ואחרי כן אל פרס ומדי, ואחרי כן אל יוון, ואחרי כן אל רומא. אבל ממי הכל יונק? מעם ישראל. זאת אומרת, מה שלא מופיע במאמר ראשון מופיע במאמר שני, שלמעשה כל החוכמה, חוכמת הפילוסופיה במקורה, כך אומר החבר בספר הכוזרי, מקורה של החוכמה היוונית היא יונקת מעם ישראל עצמו. זאת אומרת, זה לא חוכמה עצמית, זה לא חוכמה יוונית פנימית, והראיה לכך שלאחר שמלכות יוון נכבשה על ידי רומא, לא קם שום פילוסוף מפורסם מבין היוונים. זאת אומרת, כל תקופת הפריחה הפילוסופית של יוון הייתה בתקופת זמן מאוד מאוד מסוימת, ובאותה תקופה היה כיבושים גדולים של היוונים שיכולים לבוא ולשבות לא רק את האומות האחרות, אלא גם את החוכמות של אומות האחרות. העניין הזה, שיכורה אין להם כוח עצמי ליוונים, הם רואים במדרש המפורסם, בתולדות, וירח את ריח בגדיו, לגבי יצחק שמריח את ריח בגדיו של יעקב. כגון, יוסף משיטה, ויקום איש צרורות. מה הדוגמאות לריח בגדיו? והמשמעות, יש מי שגורס פה, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. זאת אומרת, וירח את ריח הבוגדים שבעם ישראל. יוסף משיטה, מי זה אותם שני אנשים שיריחו אותם, שהם האנשים השליליים במהות? כגון יוסף משיטה, ויקום איש צרורות. אני לא רוצה עכשיו להאריך, זה מדרש שאפשר להאריך בו מאוד. אני רק רוצה לראות את אותה נקודה של התפיסה היוונית. יוסף משיטה, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, מדובר פה בפשטות על תקופת היוונים, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. זאת אומרת, מי קודם כל ייכנס? קודם כל, מי מוביל את המהלך הזה של ניפוץ בית המקדש, תימו בית המקדש, מי מוביל את אותו מהלך? יהודי. מי זה אותו יהודי? יוסף משיטה. אמרו, ייכנס מהם ובהם. זאת אומרת, אם יש פה איזשהו משהו אמיתי במקדש הזה, אז קודם כל שיתנקם ריבונו של עולם באותו יהודי. למה אנחנו צריכים להסתבך? אמרי ליעול, ומה לעד מפיק דידך? תיכנס, ומה שאתה מוציא שלך. טוב, מה הכי יפה בבית המקדש? נכנס והוציא מנורה של זהב. מה הדבר הכי מרשים? שיעמוד לו בסלון, ככה משהו מרשים, מנורה של זהב. שלא לו זה לדעת. אמרו לו, אין דרכו של אידיוט להשתמש בזו, אלא הוא זמן תניתות, ומה דעת מפיק לידך? אמרו לו, טוב, נו, זה דבר שבאמת, אתה לא יכול להשתמש, זה לא מתאים, זה לא מתאים לאדם פשוט, שתהיה לו מנורה כזאת. אלא מה? תעלה פעם נוספת, ומה שאתה מוציא, יהיה שלך. ולא קיבל עליו. לא הסכים. אמר הפנחס, נתנו לו מכס גימל שנים ולא קיבל עליו. אמר לו, די, לא די שיחסתי לאלוקיי פעם אחת, אלא שהכיסנו פעם שנייה. מעשו לו, נתנו אותו בחמור של חרשים, כלי של עינויים, לא נרחיב, והיו מנסרים בו, היה מצווח ואומר, וי, אוי, אוי, שיחסתי לבור. לא רוצה להרחיב עכשיו את המדרש, אפשר להאריך בו מאוד, אבל הנקודה שאנחנו רואים שהיוונים, גם כאשר הם באים לעשות את אותה פעולה של תימור המקדש, יש להם חשש. הם לוקחים משטאפ מבני ישראל, מישהו שהוא ירוד מבחינה רוחנית, מתייוון, ודרכו הם נכנסים לבית המקדש. מעשה נוסף שקשור לאותו דבר, יספר לנו על מעשה במרים בת בלגה, שהמירה דתה והלכה ונישאת לסרדיוס, סרדיות, זאת אומרת נישאת ליוונים, אחד ממלכי יוונים, כשנכנסו יוונים להיכל, הייתה מבעטת בסנדלה על גבי מזבח, ואמרה, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? והיא הייתה עומד עליהם בשעת הדחק. וכששמעו חכמים בדבר, קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה, של אותה, משמרת כהונה. זאת אומרת, רואים שמי שמוביל את המרד, מי שנותן את הכוח, זה דווקא אותם יהודים מתייבים, שהם מובילים את אותו מהלך של יוון, של כיבוש. באמת הדבר הזה גם הופיע במדרש במספר מקומות, גם בתנא ואליהו רבה וגם במקומות אחרים, שיוון היא נוצרה, לא גלגל השם והביא את יוון, אני מצטט בעולם, אלא מסחרו של יפת שכיסה ערוות אביו. זאת אומרת, יוון היא איש היצירה שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, אבל מה היצירה הזאת? רק מכוחו של יפת. הביטוי של יפת זו יוון. ומה זה יפת? יפת אלוקים ליפת וישכון בו עולי שם. יפת הוא מקבל רק את הצד, את ההופעה החיצונית של הדברים. יפת הוא לא נוגע בתוך, הוא לא נוגע בשורש האלוקי. כי השורש האלוקי עובר אך ורק, כמו שאומר הכוזרי, דרך זרעו של שם. יפת יכול לראות דברים בפן החיצוני. בפן החיצוני הוא רואה את הדברים באופן מאוד מאוד יפה. אבל זה עדיין אך ורק צד חיצוני של הדברים, ולא הצד הפנימי. ולכן, גם מאוד מובן, למה חוכמה יוונית זה תכשיט. למה זה תכשיט? כי זה אסתטי. זה יפה. זה מאוד מסודר, מאוד נחמד. זה תרבות יוונית. מופיע ברב צדוק, ומופיע במדרש, יוון משלה לנמר. רב צדוק קוראים מלובלין, בלקט מאמרים, הוא כותב מה זה נמר? נמר זה כלאיים מאריה וחזיר הבר. מה זה הכלאיים הזה מאריה וחזיר הבר? זה עוד פעם, זהו ממזר, כך הוא אומר. מגדיר את יוון כממזר. מה זה הממזרות? אין לו למעשה כוח תוכי אמיתי. נכון? מה זה ממזרות? זה שאין פה איזושהי המשכיות מסודרת, אלא יש פה איזושהי יצירה שהיא חיצונית. היא כוח שנובע מאדום, שאדום זה החזיר, ונובע מבבל, שבבל זה אריה, אבל הנמר הזה, יוון הזה, היא אין לה כוח עצמי. הכוח שלה הוא אין כוח של כלאיים, של צירוף של ממזרות בין בבל ובין רום. כך נראה לומר. ולכן, עכשיו אנחנו מבינים למה יוון היא הפחותה שבמלכויות. אם אנחנו מבינים שמתוך ארבעת המלכויות, כל מלכות יש לה איזשהו סממן מיוחד, ויוון היא איזשהו יצור של מיזוג בין שני דברים, שני מינים אחרים. מבינים למה יש פה איזשהו פחת מיוחד, אין פה גם כוח עצמי, לכאורה זה רק כוח חיצוני. נו, אז מה המעלה הגדולה של יוון? אז למה יוון היא יכולה להתקרב לעם ישראל באופן יותר מאשר עמים אחרים? יוון נמשלה לחושך. וגם הדבר הזה טעון ברור. מה פתאום יוון נמשלת לחושך? הרי חושך זה דבר שלא ניתן ליהנות ממנו. מה הדגש של חושך? חושך זה דבר שלא ניתן ליהנות ממנו, כי פשוט לא רואים כלום. אין בו הערה, אין בו תוכן. זה נכון. אבל מה העניין דווקא של החושך? סתם מאמר מוסגר, הגרא, שהוא אומר, כשהוא מדבר בתחילת ספר בראשית על היחס בין חושך לבין אור, אז הוא דן האם, מה המציאות בעצמה? המציאות בעצמה זה האור, המציאות בעצמה זה החושך. כך שואל הכר. לכאורה היית יכול לבוא ולומר שהמציאות בעצמה היא חושך. אלא מה? כאשר אני מחבא את האור, אז יהיה אור. אבל הגרא טוען הפוך. הגרא טוען שהמציאות בעצמה, הבריאה בעצמה היא חושך. למה? כי אני רואה שכאשר אני מחבא את האור, האור זה הגורם הנוסף. המצב הקיים הוא חושך. אני צריך איזשהו כלי הערה בשביל להאיר את אותו חושך. אבל מה המציאות בעצמה? המציאות בעצמה היא מציאות של חושך, כך אומר הגרא. הראיה שאם יש פה עכשיו פנס ואני אסתום את אורו, אני אחסר אותו, אז יחזור להיות חושך. מה גורם למעשה לאור? הפנס. זאת אומרת, האור הוא איזשהו אנרגיה שנוצרת מחמת כלי מסוים, מחמת משהו, שמש, השתקפות של ירח, פנס, מנורה, משהו יוצר את האור הזה, משהו לכאורה חיצוני. החושך הוא לא מגיע מאיזשהו מקום, הוא לא מגיע מאיזשהו כלי מוגדר, אלא ממה מגיע החושך? משום מקום לכאורה. אומר גרא, זה אומר שהחושך הוא המצב הקיים, הוא המציאות. החשיכה עיניהם של ישראל, החשיכה את העולם. למה יוון מחשיכה את העולם? צריך לומר שיוון מחשיכה את העולם כי העולם כמות שהוא, בלי הופעת השם בעולם, אז הוא חושך. כל מה שאנחנו רואים, כל ההופעות החיצוניות, בלי הופעת השם בעולם, זה חושך. מה זה אור? אור זה אותו יסוד של המשכת ההופעה האלוקית בתוך המציאות. זה אור. זה אור. ויוון כאשר היא באה וגוזרת גזרות על עם ישראל, מה היא למעשה עושה? היא משאירה את העולם רק באיזשהו מצב חיצוני שלו, בלי ההערה שבלו, בלי התוכן שבו. זו עניין יוון שמחשיכה את עיניהם של ישראל. זה מה שמופיע בפסוק בעתיד לבוא: לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ונוגע הירח לא יאיר לך, והיה השם לך לאור עולם. לעתיד לבוא, כאשר הקדוש ברוך הוא יופיע בעולם באופן שלם, התוצאה שכל המציאות העולמית, איך היא תהיה, באיזה אופן? באופן של אור, באופן של הערה. בוא נעשה קצת להתקדם, לסגור לנו את הדברים. ביוון יש שני שלבים. ביוון יש שני שלבים. שלב הראשון הוא המפגש הראשוני בין יוון לבין עם ישראל. זו הארנבת שמקלסת לקדוש ברוך הוא. זה המפגש בין אלכסנדר מוקדון לבין שמעון הצדיק. ההבנה שהניצחון החיצוני בקרבות נובע ממה? מתוך אישי תוכיות. אומר אלכסנדר מוקדון, את דמותו של שמעון הצדיק ראיתי בחלומי לפני הקרבות, ובזכותו אני נוצח. ההבנה של יוון שכל כוחה תמון במה? בכוחו של עם ישראל. כאשר יש שילוב, יש הרמוניה בין שתי הכוחות האלה, הכוח הפנימי, כוחו של שם, כמו שאומרת הגמרא, יפיפיותו של יפת בעולו של שם. כאשר אותו פן חיצוני, אסתטי, נחזור רגע אחד, בהרת, מה זה בהרת? פן חיצוני, דיברנו על החושך. כאשר אותו פן חיצוני הוא בא כהשלמה לאותה פנימיות של עם ישראל, כשילוב, יש פה מצב מתוקן. יש פה מצב מתוקן עד כדי כך, כמו שאומרת לנו הגמרא במסכת מגילה, מה הסיבה שמותר ללמוד חוכמה יוונית? אמר רבי יהודה, אף שהתירו רבותינו יוונית, לא התירו אלה בספר תורה ומשום מעשה בתלמי המלך, דתניא מעשה בתלמי המלך שכנס 72 זקנים והכניסן ב72 בתים, ולא גילה להם על מה כנסן, ונכנס אצל כל אחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד יצא והסכים כולם לדעת אחת, וכתבו לו וכולי. הגמרא ממשיכה לצטט איך כולם כיוונו לאותה דעה. זאת אומרת שרואים שהייתה סייעתא דשמיא מיוחדת לחיבור הזה בין חוכמת יוון, שאין לה תוכיות אלא רק היא באה ומוציאה את הדברים כלפי חוץ, אבל היא מוציאה את הדברים כלפי חוץ בפן מאוד מאוד מתוקן. מתי? כאשר היא יונקת מכוח חוכמת משה. וגם מופיע בספרי חסידות וספרים פנימיים שלא בכדי 72 זקנים, שאומר כהנים, הם אלו שכותבים, מתרגמים את התורה ליוונית, מצד המעלה המיוחדת שיש לשילוב הזה בין שם ובין יפת, החיבור הזה בין הפן הפנימי לפן החיצוני. ועד פה לכאורה יש אידאה, יש מצב מצוין.
זה נשאר יום הצורה של התורה.
נכון, כי יש צד של הורדת הדברים. יש פה שתי זוויות, אתה צודק. ודאי שיש פה צד חיצוני, והם כפו את הזקנים. זה לא היה מציאות מיוחדת. אבל רואים שהייתה סייעתא דשמיא מיוחדת, וגם מאוחר יותר לדורות קבעו, הלכה כרבן גמליאל, שמותר לכתוב יוונית. זה השלב הראשון. בהקשר הזה גם הופיע גם כן ברב צדוק, שבשלב הראשון חוכמת הנבואה כאשר היא פסקה, זה פחות או יותר מקביל לתקופה של התפתחות הפילוסופיה, וחוכמת הנבואה כנגדה באה התורה שבעל פה, ולהבדיל כנגד התורה שבעל פה בעולם החול, בעולם החיצוני, כמה פילוסופים שבאו כנגד ההסתגננים והכשפים, שהם באו ואמרו שאין בזה תוכן. באמת יש פה אישהו הגבלה בין ניטרול הצד החיצוני שבעולם לבין הורדת הצד הפנימי מכוח העובדה שעכשיו מתחדשת תורה שבעל פה ופסקה הנבואה. אישהו הגבלה בין הדברים. עד פה טוב, זה שמעון הצדיק. אבל מי בא אחרי שמעון הצדיק? אנטיגונוס יששכר. על אותה משנה של אנטיגונוס יששכר אומר לנו רש"י בשם הערוך, נראה את רש"י אולי לפנים. משנה אומרת, אנטיגונוס יששכר קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אהבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. מספר פה רש"י, ואם מורה שמיים עליכם, לפי שאין שכר מצוות בעולם הזה, שנאמר, אשר אנוכי מצווך היום, היום לעשותם, ולא היום ליטול שכרם. ושמעתי שצדוק וביתוס, הצדוקים והביתוסים, תלמידיו של אנטיגונוס היו, ולימד להם, אל תהיו כעבדים וכו'. אלא איבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ולא פירש להם. ויצאו ולימדו לתלמידיהם כך, ולאחר זמן עינו בדבר, והיו סבורים, שלא לקבל פרס לעולם הבא, ושלא יהיה תחיית המתים. ויצאו למינות, הם ותלמידיהם, ונקראו כולם שבאו אחריהם צדוקים וביתוסים על שמן. כך פירש בערוך, המקור שלו זה עבוד רבי נתן, עוד מקור קדום יותר, ואומר רב צדוק גם כן פה בהקשר הזה, שהסיבה לכך ש הם יצאו לתרבות רעה זה בגלל שהם היו מקושרים לחוכמה יוונית. זאת אומרת, הצדוקים והביתוסים הם כבר קשורים לאותו מהלך של התייוונות. כמו שאנחנו יודעים שבית שני הצדוקים והביתוסים הם היו עד כדי כך שחלק מהכהנים הגדולים לא הוציאו שנתם, כיוון שהם נטו לצדוקות וביתוסות. והמשמעות של הדברים בעצם שהם נטו למה? נטו לחוכמה יוונית. ברגע שהחוכמה יוונית קיבלה ערך, קיבלה שם עצמותי, עצמי, ולא רק ערך של מה שתפל לפנימיות לעם ישראל, התוצאה היא שיש לנו את צדוק ופייטוס, שהם תלמידיו של אנטיגונוס יששכר. ואז התוצאה שאין חודש ואין שבת ואין מילה. אין הופעות חיצוניות. אין הופעות חיצוניות. חשמונאים, חטא, שין, מם, חודש, שבת, מילה. חשמונאים קמים כנגד אותה התנגדות לצדרים הפנימיים. מה זה עניין המילה? עניין מילה זה לכאורה אדם פוגם, פוגם בגופו. איך אפשר לפגום בצד החיצוני? הרי הצד החיצוני צריך להיות אסתטי, שלם. שבת, מה ההבדל בין יום זה ליום זה? מה פתאום לתת איזשהו תוכן, איזשהו קדושה? חודש, מה פתאום לקדש את הזמנים? אין משמעות לתוכיות הדברים, לפנימיות הדברים, הכל אותו דבר, רוטינה. זו העניין של יוון כאשר היא מתנתקת. ואז כתבו על קרן השור, משהו מוחצן מאוד, משהו מאוד מאוד חיצוני. מופיע במגילת הענית, שמה היה כתבו, מה כתבו על קרן השור? תכתבו, אין לנו חלק בארץ ישראל. מה זה בארץ ישראל? אין לנו חלק בכל ההופעה השלמה של האומה הישראלית. אין דבר כזה להופיע את דבר השם בעולם. הכל אפשר שלטון. מבחינת שלטון לא היה כמו יוון. היה להם בלי סוף מנהיגים ושרים על גבי שרים, כמו שאומר המדרש, ואני לא רוצה עכשיו להאריך. ובאמת, מבחינת האמת של הדברים, כותב הרב במאה הצורי והצום, כגון פרצת היוונים והמתייוונים שכתבו על קרן השור שאין להם חלק באלוקי ישראל, תקנו לכתוב שם שמיים אפילו בשטרות, או כנגד ההפרזה הבאה מזה אחר כך מצד העם, אז שנמצא שטר מוטל בהשפעה, כי בכל דבר כתבו שם השם, נמצא כבר שטר מוטל בהשפעה, עשו יום טוב כשביטלו עד קרתא דשטרי, זאת אומרת, כאשר ביטלו את ההזכרות בשטרות, עשו יום חג. משום עת לעשות להשם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ועמך כולם צדיקים. אנחנו עכשיו לא נכתוב שם שמיים בשטרות, אבל על מודי ספרותינו החיה, ודאי חובתנו כעת, לכתוב שם אל אלוקי ישראל. בספרים, בחוברות, במאמרים, בחזיונות, בשירים, בפירושים, ובדרושים, ובכל אותם הכלים, שהמחשבות נכנסות על ידם לרשות הציבור. זאת אומרת, אומר הרב, זה נכון שמבחינת הפן המעשי יש חשש לבוא ולהופיע את התחוכמה היוונית, את התרבות היוונית כלפי חוץ. אז את התרבות היוונית אנחנו לא לוקחים אותה כחטיבה אחת, אבל לקחת את אותו צד חיצוני וליצוק בו את שם שמיים, ליצוק בו את אותה קדושה, פה כן יש שלמות. ליצור את המציאות הזאת של יפיפיותו של יפת בעולי שם, להכניס גם את הצדדים החיצוניים אל תוך עולם התורה, זה ודאי נכון. עכשיו אנחנו מבינים היטב למה אותו זקן שעמד שם באותו מצור בין פריסטובלוס לאורקנוס, למה הוא בסופו של דבר בא ואומר חוכמה יוונית? כי מה הוא בעצם אמר להם? רבו ישראל, מה זה החוכמה היוונית? להוציא, לעקור את השורש, את התוך מהמערכה הזאת. אומר, אתם רוצים שהם יפלו? אתם רוצים שיותר הם לא יוכלו להחזיק מעמד במצור? מה אתם תעשו? בבקשה, פשוט תעלו להם חזיר, תוציאו את הקדושה. מה זה התפיסה הזאת של להוציא את הקדושה? זו בדיוק התפיסה של החוכמה היוונית. ולכן בעקבות אותה מעשה אמרו, לא ילמד אדם חוכמה יוונית. למה? כי החוכמה היוונית זה הצד החיצוני. טוב, אנחנו בימי החנוכה, שדווקא שלכאורה יש הרבה חושך, הימים הכי קצרים בשנה, אנחנו צריכים להוסיף אור, מדליקים את הנר, לא הרחנו, אפשר לכפור הרבה בעניין של שבט לוי בהקשר הזה. יש פה התעוררות גדולה, שנזכה בעזרת השם ליצור את החיבור האמיתי הזה בין הפן החיצוני לבין הפן הפנימי של הופעת החיים השלמים של דבר השם בעולם.